הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה, אנחנו אוחזים בפרק השלישי מהלכות מתנות עניים. בפרק זה, שהוא הפרק השני הדן בהלכות פאה, מדבר הרמב״ם בעיקר על אופן חלוקת השדה לעניין פאה. חיוב הנחת פאה על כל שדה בפני עצמה, הדברים המחלקים שדה אחת לשתיים, שטחי גידול נפרדים בשדה הנחשבים כשדה אחת, חלוקת השדה על ידי זריעת מינים שונים או על ידי איסוף נפרד של היבול מהשדה, חלוקת השדה על ידי בעלות נפרדת, ודין החלוקה באילנות. פותח הרמב״ם בהלכה א', אין מניחין, דיינו שאין מפרישין את הפאה משדה אחת על חברתה, אלא חובה להפריש פאה בכל שדה על היבול של אותה השדה. כיצד, אם היו לו שתי שדות, לא יקצור את האחת כולה ויניח בשנייה פאה ראויה לשתיהן, דיינו שישיר באחת משתי השדות שיעור של 1 חלקי 60 היבול של שתי השדות גם יחד. וזהו אף ששתי השדות הם ממין אחד, שבאם הם שתי מינים, הרי אף באותה השדה אין מניחין פאה ממין אחד על המין האחר. ומקור הדבר שאין מניחין פאה משדה על חברתה, שנאמר בפרשת אמור, לא תחלה פאת שדך בקוצריך... ומכאן יש ללמוד שהחובה היא שיניח בכל אחת ואחת מהשדות פאה ראויה לה. ואם לא עשה כן, אלא יניח משדה על חברתה, אינה פאה, שהפאה שיפריש מועילה לו רק בנוגע לשדה זו שיפריש ממנה, אך הוא לא קיים את מצוות הפאה בנוגע לשדה האחרת. ובהלכות הבאות מגדיר הרמב״ם מה נחשב כשדה בפני עצמה שצריך להפריש עליה פאה בנפרד. הלכה ב', אפילו אם הייתה שדה וזרועה כולה במין אחד, אבל היה נחל מים עובר בתוך השדה ומחלק אותה לשתיים, אף על פי שאינו מושך, שאין המים זורמים בו אלא קבועים ועומדים, או שהייתה עוברת בשדה עמת המים, תעלה ברוחב המה שנחפרה בידי אדם כדי להעביר במים להשקיה, שמשום עמת המים הוא אינו יכול לקצור את מה שבשני צדדיה של השדה משני עברי עמת המים כאחת, והרמב״ם מפרש בפירוש המשניות שהכוונה היא שאם היה עומד בצד זה לא יוכל להושיט ידו ולקצור מה שבצד השני. ובנוגע לעמת המים הוא בתנאי שתהיה מושכת וקבועה. דהיינו שיהיו ממאה של עמת המים זורמים וגם יהיו קבועים בין בימות הגשמים ובין בימות החמה. אך הנחל מפסיק בכל מקרה גם אם יכול לקצור את מה שבשני צידיו כאחת ואינו מושך, וזאת משום שעמת המים עשויה לצורך השדה כדי להשקותה, ולפיכך היא נחשבת כחלק מהשדה, אלא אם כן יש בה את כל התנאים הללו. מסכם הרמב״ם, הרי זה הנחל, לא עמת המים, מחלקים את השדה לשניים והיא נחשבת כשתי שדות, ולפיכך הוא נותן פאה פעמיים מצד זה של השדה לעצמו, ומצד זה מהצד האחר של הנחל לא עמת המים לעצמו. ממשיך הרמב״ם בהלכה ג', וכן אם היה מפסיק את השדה דרך היחיד, שבאמצע השדה עוברת דרך פרטית, שהוא רחב 400, או דרך המיועדת לרבים, הרחב 16 אמה, הרי הם מפסיקים את השדה לשתיים, וצריך להפריש פאה על כל אחד מחלקיה בנפרד. אבל שביל היחיד, והוא שביל צר, שרוחבו הוא פחות מ-400, או שביל הרבים, שרוחבו צר מדרך המיועדת לרבים, והוא פחות מ-16 אמה, הרי אין די ברוחבם בלבד כדי להפסיק, אלא אם היה שביל קבוע, שעוברים בו בין בימות החמה ובין בימות הגשמים, הרי הוא מפסיק. ואם אינו קבוע, שלא עוברים בו בימות הגשמים משום הבוץ וכדומה, אינו מפסיק, אלא הרי הוא כל השדה כשדה אחת, וניתן להפריש פאה ממקום אחד על כל השדה. הלכה דלת היה מפסיק בה באמצע השדה ארץ בורה, דיינו שדה שאינה זרועה ולא חרושה, כאשר משני צדדיה של אותה ארץ בורה צומח מין אחד, או ארץ נירה, והיא קרקע שנחרשה ולא נזרעה, או שהפסיק בזרע אחר, כגון שהיה צומח בשדה חיטים מכאן מהצד האחד וחיטים מכאן מהצד האחר, וסעורים באמצע כאשר הסעורים מפסיקות בין שני חלקי השדה שבהם צומחות החיטים, או שנעשה בהפסק על ידי שקצר את התבועה שהייתה זרועה באמצעה, ואפילו אם קצר אותה קודם שתביא שליש, שהתבועה עוד לא גדלה שליש גידולה, שאז אין זה נחשב לקציר, הרי אם לאחר מכן חרש את המקום שקצר, הרי זו בכל האופנים הללו נפסק את השדה לשתי שדות, ויש להפריש פאה בנפרד על כל צד של השדה. אך מה שמפסיק, אם היה באמצע ארץ בורה או נירה, או מקום שקצר וחרש אותו, הוא רק שיהיה הרוחב של כל אחד מאלו בשיעור של כשלושה תלמים של פתיח. דהיינו שלושה תלמים שעושים בעת החרישה כדי לסדוק ולפתוח את הקרקע. והוא, שיעור זה שהוא שתי עמות על שתי עמות, הוא פחות מבית רובע, דהיינו הרבה פחות משיעור הבית רובע, שזהו השטח שניתן לזרוע בו רבע הקו זירי חיטה, שהוא כעשר עמות וחומש על עשר עמות וחומש. ממשיך הרמב״ם, במה דברים אמורים שדי בשיעור זה להפסק, בשדה קטנה שהיא 50 אמה על 2 אמות או פחות, או שהיא 10 אמות על 10 אמות, דהיינו ששטחה הוא לא יותר מ-100 אמות מרובעות. אבל אם הייתה יתרה על זו, אין השטח הבור שאינו זרוע ולא חרוש, או הניר שהוא חרוש ואינו זרוע מפסיקה לשתיים, אלא אם כן הייתה בו רוחב בית רובע. דהיינו כאמור כעשר עמות וחומש על עשר עמות וחומש. דבשדה גדולה, רק הפסק בשטח גדול יותר של בור או ניר מפסיקה לשתיים. אבל זרע אחר, אפילו כלשהו, מפסיק בה בשדה הגדולה, שבעניין זה ההפסק בה הוא אף בפחות מהשדה הקטנה, שצריך הפסק של שלושה תלמים של פתיח. ומבאר הרדב"ז שזהו משום שאין הדרך לזרוע מינים הרבה בשדה גדולה, אלא בשדה קטנה, ולפיכך בשדה גדולה אפילו כלשהו מזרע אחר ניכר לכל שלא זרעו, אלא להפסיק בין שני חלקי השדה. הלכה איי, אכלה גובי, שזהו סוג של חגב, או קרסמוה, שחתכו וניתקו את הצומח מהקרקע נמלים, והגובה היו הנמלים עשו זאת באמצעה של השדה. הרי כפי שעדינו באם האדם עצמו החל לקצור את השדה באמצעה, רק אם חרש מקום שאכלו, הרי זה מפסיק בין שני חלקי השדה. על החווה וזורע בער, שאינו כולו שווה, שאין כל הזריעה והצמיחה במפלס אחד, אלא יש בו טילים גבוהים, חלקים בקרקע בולטים כלפי מעלה, וכמו כן יש בו מקומות שהן עמוקות, הרי אף על פי שאינו יכול לחרוש אותו כולו ולזורו כאחת, דיינו בהמשך אחד, אלא נחרש המקום הגבוה בפני עצמו והנמוך בפני עצמו, שבשל הפרשי הגובה אין הוא יכול לעשות את החרישה והזריעה בהמשך אחד, אלא הוא חורש וזורע את כל אחד מהמקומות בנפרד. בכל זאת, הרי זה כשדה אחת, דמכיוון שכל השטח זרוע ברצף ללא הפסק, שהרי הוא זורע אף את השיפוע של הטילים ואת המקומות העמוקים, כך שכל השטח מחובר ברצף בזריעה, ומשום כך על אף הפרשי הגובה נחשב כל הזרוע ברצף כשדה אחת, ולפיכך הרי הוא מניח רק פאה אחת בסוף ההר על כל ההר. ממשיך הרמב״ם בהלכה זין, שכל זה כאמור כאשר הזריעה היא ברצף, ולפיכך על אף הפרשי הגובה הכל מצטרף לשדה אחת. אבל אם היו בשדה מדרגות שהן גבוהות 10 תפחים, שהשדה זרועה על צל ההר באופן מדורג, דהיינו בחלקות מישוריות במדרגות, הנקראות היום טרסות, וישנו הפרש של לפחות 10 תפחים, 80 סנטימטר, בין מדרגה למדרגה, הרי מכיוון שאין רצף של זריעה ביניהם, החשבת כל מדרגה כשדה בפני עצמה, ולפיכך הרי הוא נותן פאה מכל אחת ואחת. אך אם היו ראשי השורות מעורבים, שבקצה השורות של הזריעה, הרי המדרגות נמוכות, עד שהן מתחברות זו לזו לגמרי, ושם הזריעה היא ברצף. הרי הדבר מחבר את המדרגות כולם לשדה אחת, ולפיכך הרי הוא נותן פאה מהגדל במדרגה אחת על הכל. ואם היו המדרגות גבוהות פחות מ10 תפחים, שההפרש בין מדרגה למדרגה, ופחות מ-80 סנטימטר, הרי אף על פי שאין ראשי השורות מעורבים, הרי הוא נותן ממדרגה אחת על הכל, משום שפחות מ10 תפחים אינו נחשב להפסק, שכך הוא בהרבה מדיני התורה. דין נוסף, ואם היה אף בשדה מישורית, סלע ארוך, הנמשך על פני כל רוחבה של השדה מעבר לעבר, שהוא חוצה אותה לשניים, הרי אם אין החורש יכול לעבור עם החרשתו על גביו, אלא כאשר הוא רוצה לעבור עם המחרשה לצד השני, בעל כורחו עוקר הוא את המחרשה, דיינו שמגביע אותה מעל גבי הקרקע מצד זה של השדה, שבצידו האחד של הסלע. ולאחר מכן נותנה, שהוא מניחה מצד זה, הרי הסלע מפסיק, והוא צריך להפריש פאה על כל אחד מחלקי השדה שהסלע מפסיק ביניהם בפני עצמו. ואם לאו, שם החרשה יכולה לעבור על גבי הסלע ללא שיגביע אותה, אינו מפסיק שיכול להפריש פאה ממקום אחד על כל הגדל בשדה, ואף אם אי אפשר להעביר את המחרשה על הסלע, הרי באם הסלע אינו על פני כל אורכה של השדה ממש מצד לצד, ויש מקום שניתן להעביר דרכו את המחרשה, אין הסלע מפסיק. הלכה חטא, אזורי השדה שיש בה גם אילנות, אף על פי שהיא זרועה בצורה של מלבנות מלבנות בין האילנות ואין כל הזרע מעורב, דיינו שהשדה זרועה בשטחי זריעה מלבניים, הנפרדים זה מזה, משום האילנות שביניהם, הרי אף על פי שאין כל השדה זרועה ברצף, הרי הוא נותן פאה אחת לכל השדה. דיינו שהוא יכול להפריש פאה מאחד המלבנים שבקצה השדה, על כל הצומח בכל המלבנים של השדה, אף שיש בין המלבנים הפסק בשיעור של שלושה תלמים הנחשב להפסק המבואר בהלכה ד', מפני שהדבר ידוע ששדה אחת היא, ורק מפני מקום האילנות נחלק הזרע. דהן הדרך לזרוע בין אילן לאילן, ולפיכך הוא זרע ארוגות ארוגות, אכן כוונתו לחלק את השדה. ומה שאין האילנות עצמה מפסיקים בין מלבנות הזרע, הוא כמו זרע ממין אחר, זהו משום שהזרע מפסיק לכל האורך. אבל באילנות, הרי כל גזע מרוחק מאוד מהגזע הקרוב אליו, ולפיכך אין האילנות מהווים הפסק. ממשיך הרמב״ם בהלכה ט' במה דברים אמורים, שבשדה שיש בה אילנות, גם כשהיא זרועה מלבנות מלבנות, נחשבת היא לשדה אחת, בשהיו האילנות נטועים כל עשרה מהם בתוך בצעה, דיינו 50 אמה על 50 אמה. אבל אם היו כל עשרה אילנות מתפרסים בשטח של יותר מבצעה, שהם רחוקים זה מזה, הרי זה נותן פאה מכל מלבן ומלבן של זריעה, שהרי האילנות מרוחקים הרבה זה מזה, ולא מפני האילנות זרה את הזרעים באופן של מלבנות מלבנות, שהרי היה יכול לזרוע בין האילנות במקום שאינו סמוך לאילנות. אלא הוא עשה כך מכיוון שרצה להפריד בין מלבנות הזריעה, ולפיכך אם יש ביניהם שיעור של שלושה תלמים, הוא צריך להפריש פאה מכל מלבן ומלבן בפני עצמו. ממשיך הרמב״ם בהלכה יוד, שכשם שהאילנות אינם מפסיקים בין מלבנות הזרע, הרי כן הוא הדין גם במלבנות הבצלים שבין הירק, שהבצלים צומחים בטבלאות מרובעות, הנפרדות זו מזו, וביניהם גדל ירק, הרי נותנו פאה אחת לכל הבצלים, ואף על פי שהירק מבדיל ביניהם ומשימה מלבנות מלבנות, הרי אין דין הירק כזרע ממין אחר המפסיק, מכיוון שככה רגילות היא לזרוע את הבצלים בארוגות קטנות, ולפיכך אין הזרעים נחשבים להפסק ביניהם, ונחשבים כל הבצלים הצומחים בשדה כצומחים בשדה אחת. הלכה י' שדה שכולה זרוע מין אחד, וכיוון שהתחילו בה מקומות ליבש, דיינו שחלק מהיבול הבשיל והחל להתייבש, הרי הוא הקר, שעקר את הצמח כולו מהקרקע, או תלש את הגדל בו. מה שהבשיל ויבש מכאן ומכאן, דיינו מכל מיני מקומות בשדה, עד שנשאר הלך. החלק הצומח שעוד לא סיים להתבשל ועדיין לא התייבש, נשאר מפורד מלבנות מלבנות המרוחקות זו מזו, שמפריד ביניהם החלק שהתייבש והקר, הרי אם היה דרך בני אדם שם באותו המקום לזרוע מאותו המין, הזרוע בשדה זו ארוגות ארוגות, כגון שבט, הוא השמיר, או חרדל, שהדרך לזרוע אותם לכתחילה בארוגות קטנות הנפרדות זו מזו, הרי זה מניח פאה מכל מלבן ומלבן, דאף שהוא זרע ממין זה את כל השדה ברצף, ומעיקר הדין היה יכול להפריש פאה אחת על הכל, מכל מקום עליו להניח פאה מכל מלבן מפני מרית העין, שהרואה את הארוגות אינו יודע מה הרע, והוא אומר שחושב לעצמו שהארוגות ארוגות נזרעו, כיוון שכך דרכו של אותו המין, וכאשר הם נזרעים לכתחילה בארוגות נפרדות, הרי חייבים להפריש פאה על כל ארוגה בפני עצמה, ואם היה מין שזורין אותו שדות, שאין הרגילות לזרוע אותו בארוגות קטנות ונפרדות, אלא רגילים לזרוע שדה שלמה מאותו המין ברצף, כגון תבועה וקטניות, הרי אף כאשר הוא תלש חלקים מהיבול מכיוון שנתייבשו כבר, ועתה נשאר הצומח מלבנות מלבנות המרוחקות זו מזו, נותן פאה אחת בקצה השדה לכל הצומח בשדה, כיוון שאין חשש שהרועה יחשוב שהם נזרעו לכתחילה בארוגות נפרדות. המשיך הרמב״ם בהלכה י' ב' במה דברים אמורים שיכול לתת פאה אחת על כל הצומח בשדה, כשהיה החלק היבש שהוא עקר מכאן מצד אחד של השדה, וחלק אחר יבש שהוא עקר מכאן מהצד השני, והלך שנותר היה באמצע השדה. ומכיוון שעיקרו של השדה נותר, הרי כל מה שעקר מהצדדים תפל לו, ולפיכך הוא יכול להפריש פאה אחת על הכל. אבל אם היה הלך שנותר מכאן ומכאן מצדדי השדה, והיבש שעקרו באמצע השדה, הרי מכיוון שעיקרה של השדה הוא באמצעה, ושם נוצרה קרחת ללא גידולים, הרי נחשב הדבר שקצירת היבש במרכז השדה היא קצירה בפני עצמה, וקצירת הלך שיעשה לאחר מכן היא קצירה אחרת, ולפיכך מניח ופאה מן היבש בפני עצמו, ומן הלך בפני עצמו. הלכה י' ג' שדה שזרה בצלים או פולים או אפונים וכיוצא בהן. מאמינים שהדרך לקצור אותם הן כשהם לחים והן כשהם יבשים, וכאשר כל היבול היה לך הוא קצר רק את מקצתו, משום שהיה בדעתו למכור את מקצתן כשהם לחים בשוק, ומניח מקצת השדה שאת חלק היבול הנותר הוא משאיר בשדה עד שיבש ויעשה ממנו גורן, שיאסוף את כל היבול הנשאר שהתייבש ויעשה ממנו הרמה, הרי חייב הוא להניח פעל לזה שמוכר לך בפני עצמו ולזה שקוצר אותו יבש בפני עצמו. שהלך והיבש נחשבים לשני מינים, משום שהלך נאכל כמות שהוא, ואילו ליבש דרוש עיבוד כתחינה או בישול, ולפיכך הוא צריך להפריש פעה לכל מין בפני עצמו. אך באם הוא חילק את הלך עצמו, או את היבש עצמו לשני חלקים, שחלק הוא קצר כדי למוכרו בשוק, והחלק האחר הוא השאיר אותו בשדה, הרי הוא יכול להפריש פעה אחת על כולם. הלכה י' ד' הזורע את שדה הוא מין אחד, שהוא זרע בכל השדה מין אחד, אף על פי שהוא עושה שתי גרנות, שהוא עורם את כל היבול של חצי השדה לקרי אחד, דיינו להרמה אחת, ואת היבול של החצי האחר בקרי אחר, ואף אם הוא קוצר את כל אחד מחלקי השדה בזמן שונה, בכל אופן הוא מניח פאה אחת בקצה השדה על כל יבול השדה. ולעידך, אם זרע שני מינים, שבאותה השדה הוא זרע שני מינים שונים, אף על פי שהוא עושה אותה גורן אחת, שהוא קוצר את כל השדה באותו הזמן, ואף מקבץ את שני המינים לקרי אחד, בכל זאת הרי הוא נותן פעה למין זה בפני עצמו, ופעה למין זה בפני עצמו, שמה שקובע אם ניתן להפריש פעה אחת על כל הגדל בשדה עוליו, הוא לא האם קצר את כל השדה יחד, או האם קיבץ את כל היבול יחד. אלא האם בכל השדה צומח מין אחד, או שצומחים בו שני מינים שונים. ממשיך הרמב״ם בהלכה תתוו, שכל הנאמר בהלכה הקודמת, הוא כאשר מדובר בשדה הזרועה בשני מינים שונים לגמרי, או כאשר כל השדה זרועה במין אחד לגמרי, שאז אין דעתו ומעשיו באופן קצירת השדה משנים כלל. אבל אם זרע שני זרעים ממין אחד, דהיינו שני זנים מאותו המין, וכגון שזרע שני מיני חיטים או שני מיני שעורים, הרי אופן חיוב הפאה בשדה נקבע לפי דעתו ומעשיו, שאם קצר את שני המינים יחד, ועשן גורן אחת, הרי הוא נותן פאה אחת בעבור שני המינים, שכך הוא מחשיב את כל הגדל בשדה כמין אחד. ואם עשם בשתי גרנות, כל מין בערימה נפרדת, ובוודאי אם הוא קצר אותם בזמנים אחרים, הרי בכך הוא מחשיב את שתי הזנים לשני מינים שונים, ולפיכך הוא נותן שתי פאות לכל אחד מהם בנפרד. ודבר זהו הלכה למשה מסיני. הלכה יוטט, שדה אילן, מטה של אילנות, אין מפסיק בה כל הדברים שנתבארו בהלכות הקודמות, שמפסיקים בשדה זרע, כמו נחל, עמת המים, דרך רחבה וכדומה, ואין מפסיק בהם אלא גדר גבוה לפחות 10 טפחים המבדיל בין האילנות. אך זאת בתנאי שהוא מבדיל ביניהם לאורך כל גובה האילנות. אבל אם היה הגדר מבדיל בין האילנות רק מלמטה, והבדים שהם הענפים הגדולים, והפערות שהם הענפים הדקים יותר, מעורבים מלמעלה מעל גובה הגדר, והענפים נוגעים בגדר על גבו, הרי אף אם המחיצה גבוהה 10 טפחים, אין היא מבדילה בין האילנות, והרי זה נחשבת כשדה אחת, ונותן פאה אחת לכל. הלכה חף, שניים שלקחו שקנו בשותפות אילן אחד, הרי הם נותנים ממנו פאה אחת עבור שניהם. אך זהו כאשר כל האילן שייך לשניהם. דנו למדים ממה שנאמר ובקוצריכם את קציר ארציכם, ששותפים חייבים בפאה, ושניהם חייבים ביחד, ולפיכך הם נותנים פאה אחת עבור שניהם. אבל אם לקח זה את צפונו של האילן וזה לקח את דרומו, הרי מכיוון שכל חלק של האילן שייך לאדם אחר, הרי הדין הוא שזה נותן פאה לעצמו על חלקו, וזה נותן פאה לעצמו על חלקו. מבאר אתה הרמב״ם בהלכות הבאות שהכלל שנאמר בהלכה י"ט שהגדר הגבוהה היא הקובעת את חלוקת האילנות לעניין פאה היא בכל האילנות חוץ מחרובים וזיתים שבהם החלוקה נקבעת על פי כללים אחרים ותחילה בהלכה כ"א מבאר הרמב״ם את דין החרובין שכפי שמסביר הרייבד מפני שהם גבוהים מאוד וענפיהם מרובים אין הגדר מבדילה ביניהם והדרך להרחיקה מאוד זה מזה ולפיכך מה שקובע את דין החרובין הוא שבכל מקרה שאדם עומד בצד עץ החרוב הזה וחברו עומד בצד עץ החרוב הזה דיינו עץ חרוב אחר והם רואים זה את זה אף שכמובן ייתכן שיהיה מרחק גדול יחסית בין שני עצי החרובים הרי נחשבים כולן שדה אחת כאמור, מכיוון שהדרך היא להרחיק את עצי החרובים זה מזה, משום ענפיהם המרובים, לפיכך הוא מפריש פאה אחת לכולן, ורק באם המרחק ביניהם הוא רב כל כך, שאין העומד בצד עץ החרובים הזה רואה את חברו העומד בצד עץ החרובים השני, הרי צריך להפריש פאה מכל אחד מהם בנפרד. ובאם היו שלושה עצי חרובים ויותר, והיו שני הצדדים, דהיינו שני העומדים בצד עצי החרובים שבשתי הקצוות, רואים את האמצעיים שעומדים בצד עצי החרובים שבאמצע, אכן העומדים בשני הצדדים של עצי החרובים הקיצוניים רואים זה את זה, משום שהם רחוקים מאוד זה מזה, הרי אין אנו אומרים שעצי החרובים שבאמצע מחברים את עצי החרובים שבשתי הקצוות, ויחשב כל מטע החרובים כשדה אחת, אלא כל עץ חרובים מתחבר רק לעץ החרובים שניתן לראות ממנו את העומד לידו. ולפיכך הוא מפריש פאה מצד אחד מן הראשונים, דהיינו מעצי החרובים שבשתי הקצוות הקיצוניים על האמצעיים, וכמו כן באפשרותו להפריש מן האמצעיים על הראשונים, על עצי החרובים שבשתי הקצוות, אבל לא יפריש פאה מעץ החרובים העומד בצד זה, על עץ החרובים העומד בצד האחר, שלא ניתן לראות מהאחד את האנשים העומדים בצידו של השני. ובהלכה כ"ב כותב הרמב״ם את דין הזיתים שהוא קל יותר משל החרובים. הזיתים, כל מה שיש מהן ברוח אחת מרוחות העיר, דהיינו בצד אחד של העיר, כגון זיתים שיש במערב העיר כולן, או הזיתים שיש במזרחה, הרי אף שהם רחוקים זה מזה, ואדם העומד בצידו של הזית האחד אינו יכול לראות את העומד בצידו של הזית השני, ואף אם מפסיקים ביניהם בתים וכדומה, מכל מקום הרן כשדה אחת ומפרישים פאה אחת לכולן, דיינו לכל עצי הזית הנמצאים באותו צד של העיר. והטעם על כך נתבהר בתלמוד ירושלמי, שמכיוון שבכל צד של העיר היה בית בד אחד, שאליו הביאו את כל הזיתים שמסקו בכל אותו צד של העיר, לפיכך נחשבים כל עצי הזית שבאותו צד של העיר כאחד לעניין פאה. ואף במקום שאין בו בית בד אחד בכל צד של העיר, הרי כך קבעו חכמים את אופן נתינת הפאה מעצי הזית. הלכה כ"ג, הבוצרת מקצת כרמו מכאן ומכאן, דיינו שהוא בוצר מעט בכל חלק של הכרם, כדי להקל מעל הגפן, עד שימצאו שאר האשכולות רווח, ויוסיפו שעל ידי שהוא בוצר חלק מהענבים, הוא נותן לאשכולות הענבים שנותרו על העץ, מרווח שבו יוכלו לגדול יותר. הוא הנקרא בלשון חזל מידל, שהוא מדלל את האשכולות שבגפן, כדי שהנותרים יוכלו לצמוח יותר, ובצירה כזו שמטרתה השבחת הגפן, ולא הענבים שכותף, הרי כאשר הוא בוצר מעט מכל צד, איננה מחייבת בפאה משום שהיא נחשבת לבצירת הרי. וכבר ביארנו בפרק הקודם, שהבוצר מרוח אחת אינו מידל, דהיינו שאף שהוא בוצר רק את מקצת הענבים, אך כל הענבים שהוא בוצר הם באותו מקום, אינו נקרא מידל, שזו נחשבת לבצירה של קבע, ולפיכך כאשר הוא יסיים את בצירת כל הכרם, נותן מן הנשאר פאה ראויה לכל, אף על הענבים שבצר תחילה. ואף על פי שבצר מעט תחילה, על מנת למכור את הענבים בשוק, שאין זה דרך קבע כל כך כמו הבוצר לדרוך את הענבים ולעשות מהם יין. די מכל מקום, מכיוון שבצר את כולם מרוח אחת, הרי זו נחשבת לבצירה של קבע המחייבת בפאה. אבל אם הידל, דיינו שבצר מעט מכאן ומעט מכאן. הרי אף אם לא עשה זאת, כדי שימצאו שאר האשכולות רווח. אלא מטרת בצירת הענבים מכאן ומכאן הייתה כדי למכור את מה שבצר בשוק. מכל מקום, הרי זה נחשב לבציר הרי, ואינו נותן פאה לזה שהידל. אבל אם הידל על מנת להביא את הענבים שבוצר לביתו, כדי לדרוך אותם ולעשות מהם יין, הרי אף שבצר מעט מכאן ומעט מכאן, מכל מקום בצירה לצורך עשיית יין נחשבת לבצירה של קבע, המחייבת בפאה, ולפיכך נותנו מן הנשאר שהניח לדרוך כאשר הוא יסיים לבצור אותו, פאה אחת הראויה לכל, דהיינו אף למה שבצר מעט תחילה. וכאן מסתיים הפרק השלישי, ובכך סיימנו את דיני פאה.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.